פרשת ויקהל ופקודי בספר תורה נוסף שנוציא נקרא בו את עניין פרשת החודש, שזה בעצם הפרשה הרביעית שמסיימת את הסריה של ארבע פרשיות שהתחלנו איתה: שקלים, זכור, פרה והחודש. נפתח בעניין ויקהל. הביטוי ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, הוא אומר דורשני. ולמה? מקובלנו, כאשר רוצים לפתוח או לצוות בתורה, אז המטבע המפורסם, למה אתה עומד? שב חמוד. המטבע המפורסם הוא: וידבר השם אל משה לאמור. נכון, מצאנו פרשת הקהל אי שם בדברים, אבל למה לשנות פה את הלשון, פתאום לשנות, נגיד ויקהל? מישהו מכיר עוד איזה פרשה שמתחילה בויקהל? הביטוי הזה ויקהל, סגור את הדלת, נוכל ללמוד פה כמו שצריך. הביטוי ויקהל הוא ביטוי חריג קצת, לא מקובל. הפרשה לכאורה באה לצוות אותנו על המשכן. מדוע התורה לא פתחה וידבר השם אל משה לאמור, כמו שהיא פתחה בפרשת תרומה? אלא שבפרשת תרומה זה היה הציווי, ואילו פה הולך להתקיים הביצוע. הביטוי הזה ויקהל משה טעון באור. מעניין, רש"י, רמב"ן, אבן עזרא, ספורנו, רד"ק, שום התייחסות. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אחרי הציווי על ההקלה, על מה מקהילים, מה פשר ההקלה? לבנות משכן. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם: אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ועשו לי מקדש. לא, בתורה לא כתוב את זה. לא כתוב. על מה מקהילים אותם? על השבת. יפה, שבת. שבת היה בבשלח, שבת היה ביתרו, שבת היה במשפטים, שבת היה בכתיסה. מה עכשיו שבת? מה קשור עכשיו שבת לעסק? איזה שבת? שבת נמצאו בבשלח, שבת נמצאו ביתרו, שבת נמצאו בנו משפטים, שבת נמצאו בכתיסה. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם. על מה? על המשכן מצווים אותם. אלא על מה? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא הבנתי. לא הבנתי מה עכשיו מכניסים לנו פה את השבת. שבת זה דבר יפה, אבל הקונקשן, מה עכשיו שבת למשכן? אלא מהי? רש"י במקום אומר דבר פלא. מה אומר הרש"י? רש"י אומר: אתה יודע למה פתחנו בשבת? שלא תטעה. עם כל הכבוד למשכן, עד השבת. שבת זה מעל המשכן. כך אומר רש"י. שלא תבוא לטעות ולהתחיל לבנות את המשכן ביום השבת. שבת, שובתים. עד כאן דברי רש"י. ופה עולה קושיה חזקה מאוד. תוסיף אותה ברשימת השאלה. אם אני אשים בכף המאזניים שבת בצד אחד ואת המשכן בצד שני, שבת, כל פעולה בשבת יש בה גם איסור עשה וגם איסור לא תעשה. כל פעולה בשבת. מקדש, מה זה? מצוות עשה. כשאני בא להביא את שניהם אחד מול השני ואני שואל את מי להעדיף, שבת מצד אחד או משכן מצד שני? וכי יכול להיות שמצוות עשה אחת שבבניית משכן יהיה בכוחה, תסתכל אליי, לדחות עשה ולא תעשה? זה נגד כל הכללים. בבא מציע למד בית עמוד א', עשה לא יכול לדחות עשה ולא תעשה, אין לו כוח. אז מה המשנה אומרת לך? חביבי, מקדש יפה, משכן זה מדהים, עד השבת. תודה רבה, כל ילד יודע. איך עשה איתך עשה ולא תעשה? זו קושיה מספר 2. קושיה מספר 3, הערה מספר 3. איזה מלאכה ידוע משנה בדף עין ג' במסכת שבת? יש לנו רשימה של 39 אבות מלאכה. הקוצר והדש והבורר והמאמר והצד והשוחט. פתאום, אחרי שאנחנו יודעים של ידידיה 39 מלאכות, פתאום מחליטים, התורה מחליטה לנקוט באחד מה39. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, זה איסור הבערה. לא הבנתי, מה קרה פתאום? מה עם צד? מה עם בורר? מה עם תוכן? מה עם מרקד? איפה הם יעלמו? לא, לא צריך לכתוב אותם. ממה נפשך? אם אתה כותב, תכתוב הכל. אם אתה לא כותב, אז תכתוב כלום. מה הפשר הזה שהוציאו את מלאכת הבערה ויחדו לפסוק בפני עצמו? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש גמרא במסכת שבת בדף עין עמוד א'. מביאה גמרא מחלוקת תנאים רב נתן ורב יוסי. מה המחלוקת? שיטת רבי יוסי, זה שהתורה ייחדה פסוק מיוחד למלאכת הבערה, זה בא לומר לך, עדה לך. אם עד עכשיו חשבת שיש 39 מלאכות, יש לך טעות. יש 38. מה? 38. באים הבערה. הבערה היא יוצא דופן. הבערה דינה כדין אדם שאוכל בשר בחלב. אין סקילה, אין קרת, ואין קורבן חטאת. הבערה ללאו יצאת. זה שהתורה ייחדה לפסוק, זה בא לומר שעליה אין סקילה, אין קרת, אין קורבן. היא כמו לאו מן התורה. אני אומר כמו לאו, לאו זה דבר חמור, 39 מלכות. אבל חייב לסגור את הפלאפון, אי אפשר להמשיך. בלשון התלמודית כתוב הבערה ללאו יצאת, פירושו היא מלאכה קלה, יש עליה רק לב. ככה שיטת רבי יויסי. מאידך יש לנו שיטת רב נתן. רבי נתן אומר הבערה לחלק יצאת. אני זוכר שהייתי בגיל שלכם, קראנו פעם ראשונה את הרשי הזה, וזה היה בבחינתי סינית. רשי כותב, יש מרבותינו, תסתכלו ברשי, אחרי השיעור, יש מרבותינו שאומרים שהבערה ללאו יצאת, ויש לחלק יצאת. זה סינית. מה זה לאו? מה זה לחלק? מה הוא רוצה? אז כמובן, יסודם של הדברים זה בגמרא בשבת בדפיים, כפי שאמרנו. נחלקו בזה תנאים רבי יוסי ורב נתן, איך להתייחס למלאכת הבערה. האם לומר שהיא קלה שבקלות, ואין עליה, כמו שאמרנו, סקילה, אין עליה קרת ואין עליה חטאת. או שלומר, לא! היא כל כך חמורה, שהיא הפכה להיות הבנייניו של כל המלאכות כולן. היא האבטיפוס שלהם. לומר לך, כשם שעל הבערה מתחייבים, כך גם על כל ה-39, אם אדם עושה אותם, הוא מתחייב. ידוע שחז"ל אומרים, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, ואם לא זכו, אש אוכלתם. זה לא רק דרשה, זה גמרא בסוטה. כך אומרת הגמרא במסכת סוטה. איך הגיעו לזה? אם זכו, לא זכו. קח את המילה איש, קח את המילה אישה. אם אתה תוריד את היוד מהאיש ותאים מהאישה, מה יישאר? אש פה ואש פה, או אש ואש, קטסטרופה. אבל אם אתה תשאיר את היוד, תקל אליי, מהאיש, ותשאיר את ההי מהאישה, אזי שכינה ביניהם. איפה האש? יש אש או אין אש? לא הבנתי. אם אני אוציא את היוד מהאיש ואת האם מהאישה, נשאר אש ואש, אש אוכלתם. אבל אם אני אשאיר, יש אש או אין אש? יש אש. האש לא יורדת. נו, אז מה בין יש י' ו-א' או אין י' ו-א'? בוא רבותיי, ננסה לחרוז את שלושת הפסוקים הראשונים בתורה של פרשת השבוע שלנו בצורה מבהילה. התורה, הפרשה פותחת בויקל. הויקל הזה זה לא סתם. רש"י אומר, מה התאריך של הפרשה? מתי הפרשה מדברת? אומר רש"י, מוצא יום הכיפורים. מה היה במוצאי יום הכיפורים? מה היה במוצאי יום הכיפורים? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, סלחתי להם, אני סולח להם. ולכן יום הכיפורים הוקבע לדורות ליום מחילה וסליחה לעם ישראל. זה הוקבע בעולם כנגד חטא העגל. רבותיי, בחטא העגל כתוב את המילה ויקהל. גם שם כתוב את המילה ויקהל. הייתה שם התקהלות. על מה הייתה התקהלות שם בפרשת כי תישא? כנגד מה הייתה התקהלות? ויקהל העם על הארון. מה הם רצו? רוצים עגל. ויקהל הזה מול ויקהל משה של פרשתנו. הויקהל הוא כנגד ויקהל. מה הקשר? הייתה לעם ישראל התעוררות. הם רצו אלוקים, רצו קדושה. אלא מה? אתה רוצה קדושה? אין בעיה. קדושה צריכה להיות במסגרת. יש לאדם לפעמים עם איזה פרץ של התלהבות רוחנית. הוא רוצה לתפוס מלאכים. מלא ברגשי קודש. ותעצומות רוחניות. אם אין לזה מסגרת, אם אין לזה הכוונה, זה קטסטרופה, זה עגל מסכה. כנגד ההקלה שהייתה שם באה פרשה ואומרת תקיל אותם. ומה תגיד להם? תגיד להם, אתם רוצים מקדש? אין בעיה, אבל תדעו לכם, מקדש? אבל יש שבת. עזוב שבת! רוצים מקדש! תן לנו לבנות את בית המקדש! קדושה אני מבקש! לא! תזהיר אותם על השבת לפני שאתה מדבר איתם על המשכן. ולמה? תדעו לכם שיש גבולות, יש גדרים. איזה מלאכה באה אחר כך? מלאכת האש, מלאכת ההתלהבות. האש יכולה להיות הרסנית, היא יכולה לחלות, היא יכולה לשרוף. המלאכות שיש לנו בשבת הן מלאכות עם יצירה, עם משמעות. אדם לוקח גפרור, שורף, שורף שולחן, שורף כיסא, משחית. זה יכולה להיות מלאכה? זה מלאכה? זה השחתה, זה לא מלאכה. חבר'ה, זה כן, אומר רבי יוסי, אתה צודק, זה לא מלאכה. לא חייב על זה. אתה לא חייב על זה כמו שאתה חייב על בורר ועל, יוצ... ועל קוצר ועל שוחט ועל דש ועל מאמר. זו מלאכה? זה לא מלאכה בכלל. זה רק לב. כי זה משחית, זה הורס. האש היא הורסת! או, אבל מצד אחר, אומר לנו רב נתן, אם אתה מכוון את האש כמו שצריך, תדע לך, כל היצירות, כל העולם היצירה שקיים באנושות, כל עולם החרושת והשכלול והפיתוח, התחיל מהאש. האש הייתה יסוד לכל הפיתוחים ששכללו את המציאות. ודאי שיש בין איש ואישה אש, אבל איזה אש? אש שמחממת. איך יש אש שמחממת? אם יש יוד קי, יש את היוד ואת האש של הקדוש ברוך הוא בפנים. ברגע שיש הכוונה, יש מכוון, הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים, בין היו לבין היי, ודאי שיש אש, אבל אש מחממת, אש טובה, אש שאיתה אפשר להגיע לקרבת אלוקים אמיתית, לא קרבת אלוקים מהקישקה, עם הכוונה. רבותיי, זה היסוד החורז בין הוויקל שלנו לוויקל שופט ההגל, בין האהבה אמינה שהולכים לעשות מקדש או שוכחים את השבת. לא, שבת לפני מקדש יש סדר. עם כל ההתלהבות שלך תדע שיש מסגרת, שבת מעל הכל. והפסוק השלישי, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש אש ויש אש, יש אש שיכולה להרוס, יש אש שיכולה להביא לעגל. כתוב שם, זרקו את הזהב לאש ויצא העגל הזה. קצת שני, אפשר לקחת את האש ולהפוך אותה להיות סמל לכל שאר המלאכות, שהיא מחממת והיא יוצרת והיא פועלת והיא הופכת להיות האב טיפוס לכל שאר המלאכות שיש לנו בשבת. אז זה כמה הדגשות בתחילת הפרשה, פרשת ויקה. המנצח על כל המלאכה המיוחדת הזאת של המשכן היה בצלאל, לא משה רבינו. בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. הוא זה שהיה מנצח על כל המלאכה האדירה הזאת של המשכן. חזון אומרים, בצלאל, יוחד היה איש בצלאל. גמרא בברכות נוני, גמרא אומרת, בצלאל לא סתם נקרא שמו בצלאל. הגמרא מביאה דיון מיוחד שהיה בין משה רבינו מחד בין בצלאל מאידך. מה היה הוויכוח? אומר משה רבינו, בצלאל, אתה רוצה להתחיל לבנות את המשכן? קודם כל תתחיל לבנות את הכלים. תתחיל עם הארון, ואחרי זה המנורה, ואחרי זה השולחן. אחרי זה שתסיים את כל הכלים, תבנה את האוהל ואת המכסה, ולשם תחליף את הכלים. אומר בצלאל, משה רבינו, סליחה, כלים שאני בונה, להיכן אני מכניס אותם? יפה אמרת, כנראה בצל אל היית ושמעת. ככה מובא בגמרא, מסכת ברכות תפנוני עמודית. על פניו הגמרא הזאת מבהילה פלא פלאים. מה הגמרא הזאת אומרת לנו? וכי משה רבנו לא ידע? אתה שם כלים, חום, קור, שם אותם בשמש, יכולים להתקלקל. נו, לכאורה בצלאל צודק. קודם כל אתה בונה את המשכן, אחרי שיש לך את המבנה אתה מכניס אליו את הכלים. מה הוויכוח פה? משה רבינו היה איש האלוקים, האיש של החזון, איש שמכוון אותנו אל האידאה. בצלאל היה האיש הפרקטי. הרבה פעמים יש פער בין הרצוי לבין המצוי. בדרך כלל שיש פער כזה, אז יש את האלה שנשארים מרחפים עם האידאה, ויש כאלה שנשארים עם הפרקטיקה. האמת, לא זה צודק ולא זה צודק. ההבנה האמיתית היא לדעת לקבל גם מהאיש החזון וגם מאיש הפרקטיקה. אם אתה נשאר עם איש החזון, אתה לא מצליח ליישם את הרעיונות במציאות. אם אתה נשאר עם איש הפרקטיקה, אתה יכול להסתאב בחומר. אתה יכול לאבד את הצפון, אתה יכול לאבד את הכיוון. רבותיי, השלמות היא המבט של משה ביחד עם המבט של בצלאל. זוהי השלמות. נכון? אתה צודק. אנחנו בעולם הזה, בעולם המעשה. אבל אם אתה תמיד נשאר בעולם המעשה ומסתכל רק על הפרקטיקה, אתה יכול מאוד מאוד מהר להתגשם, להתבהם בחומר. תמיד אתה צריך שהמבט של האידאה תמיד תהיה לך מול העיניים. נכון, יכול להיות שבפועל בסופו של יום אתה תנהיג את המציאות כפי מה שאתה רואה, אבל אתה לא תשכח את האידאה, אתה לא תשכח את החזון שתמיד צריך להיות לך מול העיניים. כן, הרעיון הזה מצאנו אי שם בפרשת יתרו. מגיע יתרו ורואה את משה רבנו יושב מן הבוקר עד הערב ודן את עם ישראל. אומר לו יתרו, נבול טיפול, אתה לא תחזיק מעמד. איך אתה יכול להחזיק את כל העם הזה, עם כשעורף הוא, מהבוקר עד הערב? איך אפשר? נבול טיפול אתה וכל העם אשר איתך. משה רבנו לא ידע. לא יודע שמשה רבנו ידע את הסוד הזה. איך אומר האבן עזרא, לבנו אותו היום בבוקר, לא הייתם? הוא אומר האבן עזרא פלא פלאים. הקדוש ברוך הוא לא נתקנו עלילות. הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, טוען שמיים וארץ. מה הוא עשה את זה שמשה רבינו נתגדל וצמח בביתו של מלך מצרים? אמרנו פעם צחוק הגורל. מלך מצרים מגדל את המושיע שלו של עם ישראל על גבי ברכיו. אין צחוק יותר גדול מזה נראה לי. הוא מגדל אותו, מפרנס אותו, משחק איתו, עם הכובע, עם הכתר. פלא פלאים. אומר האבן עזרא לקדוש ברוך הוא, לא נתקנו עלילות. למה הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה? אומר האבן עזרא, הקדוש ברוך הוא בכוונה השתיל את משה רבינו דווקא אצל ביתו של פרעה. ולמה? כדי שיהיה לו חוסן, שהוא יגדל עם מנטליות של מלך, שלא יתרגש מכל המצרים שבאים לרדוף את ישראל לאחר מכן. זה היסוד, החוסן הזה שיש אותו. אז הוא יודע תכסיסי מלכות טוב מאוד. יש מדרשים שלימדו שמשה רבנו היה 40 שנה מלך בקוש. אז הוא צריך שיתרו יבוא יגיד לו שצריך לעשות היררכיה. שרי מאות, שרי 50. זה החוכמה הגדולה. משה רבנו, וכי משה רבנו לא ידע את הסוד הזה. משה רבנו רוצה להשאיר אותנו תמיד במוחלטות, בערך המוחלט. נכון? סופו של דבר, יכול להיות שהיה מעציז מסמכויותיו לכמה גדולים. אבל, כשאתה תקרא את הפרשה, אתה תראה משה רבנו, מושך אותך תמיד למעלה. שהאמת המוחלטת, האבסולוטית, תמיד רצה משה רבנו שתהיה תחת ידיו. על זה הוא לא רצה לוותר. כן, זה גם רבותיי יש בפרשה שלנו. על השאלה הזאת מצאנו לכמה שנים דברים שכתב הרב עובדיה יוסף. והוא התייחס לשני המבטים הללו של משה רבינו מצד אחד ועל בצלאל מצד שני. והוא אמר כך. משה רבינו אמרנו, איש האידאה, איש החזון, איש התורה. המשכן הוא סוג של מסגרת. אומר בצלאל, שאתה רוצה עכשיו לשמר את התורה, אתה צריך קודם כל כלים, להכשיר את הכלי. הכשרת הכלי זה יראת שמיים. איך אומר אברהם אבינו? אם אני יראת יראת שמיים במקום הזה, נו, מהרגוני. קודם כל צריך יראת שמיים. אומר בצלאל, המסגרת, הכלי, זה יראת שמיים. אחרי שיש את הכלי, תכשיר את הכלי, תכניס ארון, תכניס שולחן. מה משה רבינו? אומר עובדיה, משה רבינו, אצלו יראת שמיים, אצלו זה זורם בדם. הוא לא צריך מסגרת, יש לו כבר מסגרת. כמו שכתוב, אתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך. מה כבר הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? כי אם להיראה את השם אלוקיך עוד אור, איזה רשימה ארוכה. אומרת הגמרא, וכי הדבר הזה מילתא זוטרתי, הגמרא מסכת ברכות לב"ב, זה דבר קל? רשימה כזאת? אומרת הגמרא, כן. בשביל משה רבינו זה דבר קטן. לכן הוא ישר הולך ללב, הוא לא צריך מסגרת. הוא ישר הולך ישר לעיקר של הדברים, הוא הולך לתורה, לארון, קודם כל. מסגרת? הוא כבר יש לו מסגרת, הוא לא צריך. הבצלל אומר לו, נכון, בשבילך, אבל אנחנו קודם כל צריכים לבנות את המסגרת, לבנות את יראת שמיים. אחרי שיש לך יראת שמיים, תכניס תורה, תכניס, תיצוק תוכן. יראת שמיים היא בעצם הדבר ההתחלתי, איתו צריך להתחיל. דיברנו שצריך לעשות הכנה כבר 30 יום קודם החג. דורשים בהלכות החג. הבאנו גמרא מסכת פסחים בדבר. הבאנו גמרא מסכת סוכה בדף קפה. הבאנו גמרא מסכת תענית בדף למד. החוט המשולש לא במהרה ינתק. מי רוצה לעזור לי לחבר את שלושת הגמרות? יודעתי. נתחיל עם הגמרה הראשונה. הגמרה במסכת פסחים בדבר עמוד א' אומרת הגמרה, 30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג. שואלת הגמרה, מניין? אומרת הגמרה, משה רבנו נעמד בפסח ראשון ומדבר בהלכות פסח שאין. רואים מפה שצריך לעשות הכנה 30 יום. שואלת הגמרא מסכת סוכה שלך, דף קפה עמוד א', אומרת הגמרא, מי היו אותם אנשים שם שהוא נוסע? מי היו אותם אנשים תמיים שבאו אל משה רבינו? מביא הגמרא שלוש דעות. רבי יוסי, רבי עקיבא ורבי יצחוק. רבי יוסי אומר, נוסע ארונו של יוסף, הם היו תמיים. הפכנו את הדף, רבי עקיבא אומר, מישאל ואל צפן. נכנסו אל הקודש פנימה, להוציא את נדב ואביהו. דעה השלישית. רבי יצחוק. היו נושאי, מה הם היו? היה שם איזה בית מצווה שנטמא, ולכן היו צריכים לתאר אותו. את הגמרא בתענית נשאיר לכם בהזדמנות לפצח מה הקשר בין הגמרא בתענית לגמרא שלנו. נשאיר לכם את זה לשיעורי הבית. אנחנו נקרא פרשת החודש. פרשת החודש מתארים לנו שמה את עניין קורבן הפסח. מה יש שם בדיוק בקורבן הפסח? יש כמה פרטי הלכה מיוחדים מאוד בקורבן הפסח. ומה הם? אחד מההלכות שיש בקורבן הפסח, שאסור להתפצל בבית אחד יאכל. אסור לך לקפוץ מבית אחד לבית אחר. נבנית על הבית הזה, אתה נשאר בבית הזה. הלכה אחת, הלכה שתיים. יש אוהבים את הבשר מבושל, ויש אוהבים את הבשר סלוי. לא נעשה פה סקר מה אנשים אוהבים יותר, אבל בקורבן הפסח צריך לאכול אותו צלוי. ואם בא לך מבושל, לאו. כתוב, אל תאכלו ממנו נע חי ובשל מבושל במים, כי ימצא לי אש. מה נכנסים לי לצלחת? בא לי לאכול את זה מבושל. לא, אתה אוכל את זה רק צלי. טוב, יש כאלה אוהבים לשבור את העצם, אתה לא אוהב את זה, אבל יש כאלה עושים את זה. יש, רבותיי, שתדעו לכם, יש הלכות איך אדם צריך להתנהג כאשר הוא יושב בשולחן. אבל נגיד הוא אוכל לבד, בא לו לשבור את העצם, אולי יש בתוך העצם נשאר איזה משהו, הוא רוצה לאכול את, לשבור את העצם. מותר לשבור את העצם של קורבן הפסח? לא. כתוב, עצם לא תשברו בו. מה, די, נוספק, תשחרר, תן לי. לא! אסור לשבור עצם. מה, 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 מה? שירדו למצרים, משפחת בית יעקב. יעקב אבינו שלח את יהודה להורות לפניו גושנה. אז עם ישראל חי בהתחלה, מה שנקרא בנפרד מהמצרים. אבל זה היה אולי הדור הראשון. אבל עם הזמן, הדור המודרני החליט שזה פרימיטיבי לגור שם. רוצים לחיות בעיר הגדולה. אלכסנדריה, אולי של מצרים. רוצה לגור שם. עם התרבות החדשה, הנוצצת. אז לאט לאט עברו כמה זוגות צעירים מארץ גושן אל העיר הגדולה. לאט לאט, לאט לאט, עד כדי שהיה צריך ערב היציאה לסמן איזה סימונים. אנחנו גרים בארץ גושן, סליחה, מה פתאום סימונים? תסמן! אם אתה בית יהודי, תסמן את הדם על המשקוף ועל המזוזות. מתבקשת השאלה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע איזה בית פה, דורשים ממך שאתה תעשה את המעשה, תראה שאתה משהו אחר, תקום ותעשה מעשה ותראה, אני לא קם כמצרים, אני משהו אחר. זה הציווי עליך להראות את זה. לאט לאט הולך להתאבות פה עם. קורבן הפסח, רבותיי, זה סוג של קורבן שמאגד את עם ישראל להיות יחידה אחת. כתוב המדרש להוציא גוי מקרב גוי. מה זאת אומרת גוי מקרב גוי? אומר המדרש משל למה הדבר דומה. לרועה נאמן שרואה את הבהמה שלו, את הכבשה שלו, לא מסוגל, קורעת ללדת, לא מסוגלת להוציא את הולד מבטן אמה. אומר המדרש, מה עושה הרועה הנאמן? מכניס את היד פנימה ושולף את את אותו גדי החוצה. ככה נמשלו ישראל שהיו במצרים. היו אחוזים, אחוזים חזק באומה המצרית, עד שהקדוש ברוך היה צריך להוציא אותם בחיפזון ממצרים. אנחנו היינו מאוגדים. המהות, רבותיי, והיסוד של הקורבן, העניין של הקורבן הוא לעשות מעשים של אחדות. אתה לא מתפצל, אתה פה, אתה לא יוצא, לא מתפצל. רבותיי שלו, לוקחים עוף ושמים אותו בתוך סיר לבישול, מה קורה לו? הוא מתפרק! הוא מתפצל! בשר צלוי, הוא מתאגד ונהיה קשה! לא שוברים את העצם, לא מפרידים, לא מחלקים. אנחנו יחידה אחת, כולנו יחד. מתרקם פה עם אחד שלם. זה היסוד. ולכן באו אותם אנשים תמאים ואומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להיות חלק מעם ישראל. אל תוציאו אותנו. אנחנו רוצים להיות חלק, רוצים להיות שותפים. אל תוציאו אותנו מתוך החלק, מתוך עם ישראל. אומר להם משה רבינו, אמת דיברתם. בעזרת השם כעת חיה. עוד שנה, עוד חודש, כמו היום, י"ד באייר, אתם תקיימו פסח שני, ותתחברו, ותתקשרו ביחד עם גאולתנו, עם יציאתנו, ועם יציאתנו ממצרים. אלה דברינו, בעזרת השם, 10:20, אנחנו נמשיך. Thank you.